אהלן, ברוכים הבאים לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. והיום, you're going to make my day. תודה רבה שחזרתם לעוד פרק בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. היום אנחנו בסרט מספר 28, כבר ממש מריחים את הסוף, מריחים את העשירייה הראשונה. והיום אנחנו מדברים על סרט, עוד סרט של קלינט איסטווד כשחקן. זה סרט שהוא גם ביים, זה הסרט היחידי בסדרת הסרטים הזאת שאיסטווד ביים בעצמו, ווואו איזו בחירה הוא הלך ועשה. לפני שנדבר על מה זה סרט 28 ולמה זאת יצירת מופת מאוד מאוד לא מוערכת, אני רק מזכיר שאם אתם נהנים מהתוכן הזה זה יהיה ממש אחלה אם תיתנו לחיצה על הלייק כשאתם רואים את הסרטון, אם נהנתם, ותנו לחיצה על הסאבסקרייב ותירשמו לערוץ, ככה אתם גם תדעו בכל פעם שאני מעלה סרטון חדש, וזה יהיה ממש אחלה אם בואו נדבר בתגובות על הסרט הזה ועל סרטים אחרים של איסטווד ובכלל על קולנוע. היום אנחנו מדברים על הסרט, לדעתי, הכי underrated של איסטווד כבמאי ושחקן. אנחנו מדברים על הארי המזוהם 4, מכת פתע, Sudden Impact. הסרט הזה נמצא באותו קופסה עם הסרט שנקרא Tight Rope, על חבל מתוח, שהוא סרט מאוד מאוד מעניין, הם מאוד מזכירים אחד את השני. Tight Rope הוא סרט שהוא כאילו לא ביים, אבל הוא בעצם כן ביים. הדיסק החמוד הזה נמצא בתוך מארז של 35 סרטים של איסטווד שיש לי שם מאחורה. ומי מכם שראה את סרטון הטופ 8, שהוא בעצם טופ 9 כי טעיתי בספירה, טופ 8 איסטווד והלינק ממש כאן למעלה, יודע שאני מאוד 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 אוהב את Sudden Impact, ואני אקרא לו הארי המזוהם 4, כי הוא אכן הארי המזוהם 4. וכאמור, זה הארי המזוהם היחידי שאיסטווד ביים, לא כאילו ביים, כמו את טייט רופ, שיש במאי אחר שחתום עליו, אבל בעצם איסטווד ביים, ולא כמו הארי המזוהם 5, The Deadpool, שהוא אחלה סרט מתח, ואני מת עליו, יופי של סרט אקשן מה-80s, מי שביים אותו הוא אחד מהעוזרי במאי הקבועים של איסטווד, מי שבאמת ביים את הסרט, זה קלינט איסטווד. אבל את הארי המזוהם 4, איסטווד אכן לקח על עצמו מאלף ועטף, והוא חתום עליו כבמאי, ומרגישים. כמו כל סרטי הארי המזוהם, לסרט הרביעי אין שום קשר לסרט אחר בסדרה. תעלומה חדשה, מקרה חדש, הפעם קורה פה משהו מעניין. בתחילת הסרט אנחנו רואים איך הוא כאילו מפסיד במשפט לחבורה של פושעים, ואיך הוא מנסה להפיל איזשהו קריים בוס כזה בשם פרלדקיס, וגורם לו להתקף לב, ואיך המפקחים שלו והמפקדים שלו נופלים עליו ומאשימים אותו בשיטות מיושנות, כאילו כל מה שראינו בסרטי הארי המזוהם הקודמים. במקביל יש לנו גברת בשם ג'ניפר שהיא ציירת, שיוצאת למעין מסע נקמה, אנחנו לא כך יודעים בדיוק למה ומה קרה, אנחנו מגלים את זה לאט לאט, אבל די ברור שהיא תהיה הבד גיא של הסרט, ועלילת המשנה שקשורה למאפיונר שמתעלל בנשים, כאילו קלינט איסטווד מסמן לנו בצורה מאוד ברורה על מה הסרט הזה הולך להיות, מה תהיה עלילה A ועלילה B. אבל בדקה 45 נגמר הסרט, חד משמעית נגמר הסרט. הבוס של הארי שולח אותו לחופשה כפויה, המצלמה מתרחקת בשוט מסוק, אנחנו שומעים מוזיקה ג'אז בדיוק כמו שנגמר כל סרט של הארי המזוהם עד עכשיו. זה קורה בדקה 45, ופתאום אנחנו מתחילים סרט חדש שמתרחש בעיירה בשם סן פאולו, לשם שולחים את הארי לאסוף קצת מידע על הקורבן הרצח הראשון, ופתאום זה סרט חדש, והארי קלהן לא מתנהג כמו הארי קלהן, והוא לבוש אחרת, וזה כאילו סרט אחר לגמרי. והסרט האחר לגמרי הוא הסרט האמיתי, הוא הסרט הארי המזוהם שבאנו לראות. למעשה, Sudden Impact מתחיל כמעט כמו סרט אימה, הרבה יותר מזכיר את מיסטי או אפילו את טייט רופ שהוא נמצא איתו פה במארז, מאשר סרט הארי המזוהם. אז כאילו יש לנו פה סרט הארי המזוהם קצת יוצא דופן, שכאילו שובר את הנוסחה של הסדרה הזאת, וזה לגיטימי, מדי פעם יש סרטים בפרנצ'ייז שלוקחים איזה צעד לכיוון יוצא דופן, כאילו מה מיוחד פה? בשביל זה אני כאן. אז אני חושב שקודם כל יש שני מפתחות להבין למה Sudden Impact הוא סרט פנומנלי בעיניי. המפתח הראשון הוא הסצנה הכי מפורסמת, אולי של ה-80s בקולנוע האקשן. Go ahead, make my day. זה מגיע מהסרט הזה, בסדר? זה קורה בתחילת הסרט. הרי שוב עוצר איזשהו פשע שמתרחש מולו, במקרה הוא שמה ונותן איזשהו וואן ליינר, שכמובן יחזור שוב בסוף הסרט. זה כאילו הנוסחה הרגילה של סרטי הרי המזוהם, רק שפה הסצנה הזאת מציגה את הרי קלן, את קלינט איסטווד, בתור בן אדם שבור, בן אדם שכבר אין לו כוח יותר לתקריות האלה ולמערכת החוק ולעבודה שלו. ולמעשה, כשהוא אומר לפושע, go ahead, make my day, הוא אומר את זה בצורה כל כך שבורה מהחיים וכל כך... יאללה, זה כאילו כל כך ציני, שזה פשוט כאילו, וואו, וואו, אני אשכרה לא מבין איך לא הבינו את זה בזמן אמת, איך חשבו שזה כאילו הירואי או מגניב. המשחק של איסטווד, שהוא שחקן מאוד 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 קטן, בסדר, איסטווד יכול כאילו להעביר לפעמים עולם ומלואו דרך הרמת גבה. מה שהוא עושה בשוט הזה, זה, בסצנה הזאת, זה פנומנלי בעיניי. הוא פשוט מעביר את כל המקום שהדמות נמצאת בו באותו רגע, דרך המשפט האחד הזה. וההרגשה השבורה והמיואשת הזאת של הרי המזוהם, שגם הופכת אותו לחתיכת איש מסוכן, כי יש לו רישיון לנשק והוא שוטר, אבל הוא שבור מהחיים והוא רק מחפש איך לפרוק את זה בצורה כלשהי, הופכת את כל מה שמתרחש בסרט לאחר לגמרי בסדרה ובכלל בסרטי אקשן. כי הסרט הזה בא ושואל בעצם מה מותר ומה אסור, איפה הגבול. כי הרי לנו כצופים אין ספק שהמסע שג'ניפר עושה בסרט הוא כאילו אנחנו איתה, הוא לא חוקי בשום צורה, היא לגמרי לוקחת את החוק לידיים והיא יוצאת לרצוח את כל הגברים שאנסו אותה ואת אחותה ושלחו את אחותה למוסד. ואגב, הסצנה שהיא מבקרת את אחותה במוסד, סצנה קוראת לב, באמת קוראת לב. אז לנו, כאנשים שמחפשים צדק, היא עושה את מה שהחוק לא נותן לה לעשות. היא משיגה צדק, היא הולכת לנקום, והיא לא נוקמת כי הרגו לה את הכלב כמו ג'ון וויק. היא נוקמת כי עשו לה את הדבר הכי נורא שאפשר לעשות, גם לה וגם לאחותה. אני לא יודע איפה אתם עומדים לגבי אונס והתעללות בנשים, סליחה אם אגב זה טריגרי והכל, אבל מבחינתי כאילו זה בין הבזויים ביותר אם לא מהבזויים ביותר. אז אני לפחות, כשאני רואה את הרי המזוהם 4, אני איתה ב-100%. וגם הרי איתה, לא רק שהוא מתאהב בה, הוא איתה, הוא חושב שהיא צודקת. הרי כל הדמות הזאת של הרי המזוהם זה דמות שבבסיס שלו הוא תמיד לוקח את החוק לידיים שלו, כי הוא בתור שוטר מרגיש שהחוק קובל אותו, והוא יותר אכפת לו מזכויות הקורבנות מאשר זכויות החשודים. והנה באה האישה הזאת ומאמתת אותו עם העובדה שהוא איש חוק, הוא יודע שמה שהיא עושה זה לא בסדר, הוא באיזשהו מקום כאילו רוצה לעזור לה במסגרת החוק, אבל הוא מבין שבשביל באמת להיות לצידה ובאמת לסייע לה במה שהיא צריכה לעשות, הוא פשוט חייב לחלוטין לעבור לצד האפל ולשים את העובדה שהוא שוטר בצד. וזה בדיוק מה שקורה בסרט. וזה מתאים אגב לתהליך שהוא נמצא בו בתחילת הסרט, שכבר אין לו כוח למערכת החוק. היא מאכזבת אותו סרט אחרי סרט, פעם אחרי פעם. הוא רק רוצה פאקינג לחזור הביתה ולהעביר עוד יום. והנה באה האישה הזאת, מזכירה לו מלכתחילה למה הוא נהיה שוטר, כי הוא רוצה לעזור לקורבנות והוא רוצה להביא צדק. ואין לו איך לסייע לה במסגרת החוק, ובשלב מסוים הוא מבין בסרט שהחוק לא יעזור פה, וכדי באמת להביא סדר לסיטואציה הזו ובאמת להשיג את הצדק שהאישה הזאת רוצה, הוא צריך להפוך למה שהוא שונא. ולמעשה בסאדן אימפקט, שזה שם שאין לו שום קשר אגב לסרט, בסאדן אימפקט הרי המזוהם רשמית הופך לויג'לנטי, לפושע, לאיש שלוקח את החוק לידיים של עצמו. ומה שמרתק בסרט זה שאיסטווד לא מסתיר לרגע מה הוא חושב על זה. הוא חושב שזה לא טוב, הוא חושב שזה מוביל את הרי לצד האפל, וזה משחית ומשחיר את האישיות שלו. ואיך הוא מספר לנו את כל זה? בצורה ויזואלית. וזה מה שמדהים בהרי המזוהם 4. זה סרט שהדיון נשאר על פני השטח, וכל הדברים שאמרתי עכשיו הם כאילו מתחת, הם לא נאמרים, הם לא סאבטקסט, אבל הם לא נאמרים. מה שכן סאבטקסט בסרט זה בעצם התהליך המנטלי שהרי קלן עובר. ואיך איסטווד מציג את זה כאמור? דרך ויז'ואל, דרך אור וחושך ואור וצל. שוב אני אפנה אתכם לסרטון הטופ 8 שהוא בעצם טופ 9 של איסטווד שעשיתי, כי שם אמרתי שאיסטווד הוא בן אדם עם המון ניגודים בינו לבין עצמו. הוא כאילו שמרן אבל קצת ליברל, והוא ריפבליקני עם קצת ערכים דמוקרטיים, והוא כאילו שוביניסט אבל הוא מעריץ נשים. אז כל הניגודים האלה באים לידי ביטוי בסרטים שלו, והם ממש באים לידי ביטוי בהארי המזוהם 4, שזה סרט שקצת הקדים את זמנו מבחינת הצורה שבה איסטווד מביים את המצלמה שלו. כי היום שאנחנו רואים סרטים של איסטווד, ברור לנו שהם יהיו סרטים סופר קונטרסטיים, שהאור יהיה מאוד חזק והחושך יהיה מאוד חזק, והמטרה שלו כבמאי זה לשים את הדמויות שלו באמצע, פעם הם בחושך, פעם הם באור, כי הוויז'ואל הזה משרת את המהלך שהדמויות שלו עוברות. אבל ב-80s הוא עוד לא היה שם, הוא היה מאוד מיינסטרים בצורת הבימוי שלו, ובסאדן אימפקט הוא פתאום שובר את המיינסטרים והולך למקומות מאוד אקספרימנטליים בוויז'ואל. למה אני אומר את כל זה? הארי המזוהם הוא אחד הסרטים שלדעתי עושים את השימוש הכי טוב בחושך, ובגלל זה גם בסאונד. יש סצנות שלמות בהארי המזוהם 4 שאנחנו פשוט לא רואים מה קורה, כי איסטווד בתור במאי קצת נטורליסט, אבל הוא גם רוצה להתעסק בצד האפל של הדמויות ובצד האפל של הנפש, מכניס את הדמויות שלו לתהומות של חושך, ואנחנו פשוט לא רואים מה קורה שם, אנחנו רק שומעים, אנחנו שומעים את האלימות, אנחנו שומעים את המאבקים, אנחנו ממש נאבקים כמו הדמויות למצוא את נקודות האור בסצנה ובחיים שלהן ושלנו בשביל להבין מה קורה. ויותר מזה, בסוף הסרט, כשהארי לחלוטין לוקח את ההחלטה שלו ומבין שבשביל לעזור ובשביל לנצח הוא חייב לאמץ את הצד האפל, איסטווד בונה את הדמות של הארי המזוהם כמעין שד שמגיע מהגיהנום. כשאנחנו רואים אותו, כשברגע ההירואי הזה, כשהמוזיקה מגניבה והוא מופיע פתאום to save the day, אנחנו בכלל לא רואים את הפנים שלו. הוא רק סילואט של הארי המזוהם. הוא כבר לא הדמות שאנחנו מכירים, הוא משהו אחר. הוא משהו שמגיע מהתאומות העמוקות ביותר של הנפש, מהמקומות האלימים ביותר והקודרים ביותר, בשביל לעזור לאישה הזאת to take her revenge. הוא משאיר את הדמות של השוטר ההירואי מאחור, והוא מאמץ את הדמות של האוטלו לחלוטין. וזה מרתק בעיניי. זה מרתק בעיניי גם בתוך העולם של הארי המזוהם וסרטי האקשן בכלל, אבל זה בעיקר מרתק בעיניי לראות איך איסטווד עושה את זה ברמה הוויזואלית בסרט הזה. ושלא תחשבו שאני סתם ממציא את כל הניתוחים הוויזואליים האלה שאמרתי. אם אתם זוכרים בסרטון שלי על הארי המזוהם הראשון, מקום 50, הלינק כאן למעלה, דיברתי על הצלם ברוס סרטיז, מי שהיה ידוע בתור אומן החושך, ככה היו קוראים לו בהוליווד. אחד הצלמים הגדולים של ה-70s וה-80s, שבאמת ידע לעבוד עם חושך כמו שאף אחד אחר לא ידע. איסטווד אהב מאוד לעבוד עם סרטיז, והם עבדו עוד כמה פעמים ביחד בסרטים שאיסטווד ביים, וסאדן אימפקט הוא בעצם הסרט הארי המזוהם השני בלבד שסרטיז מצלם. הוא צילם את הראשון, ואיסטווד הבין שבהארי 4 הוא רוצה לעשות משהו אחר, משהו שמתייחס הרבה יותר לעניין החושך והחושך של הדמויות, אז הוא החזיר את ברוס סרטיז, האיש שיודע לעשות חושך הכי טוב מכולם, והוא כל כך נדע לעבוד עם ברוס סרטיז בהארי המזוהם 4, ששנה אחרי זה הוא הביא אותו לצלם את טייטרופ, שכאמור איסטווד לא ביים. אז הארי המזוהם 4 הוא לא סרט אקשן טיפוסי כמו שהייתם מצפים מקלינט איסטווד של ה-80s, הארי המזוהם 4 הוא סרט קודר מאוד, סרט עמוק מאוד על מה זה מוסר. מה זה מוסר, מה זה צדק, מה מותר, מה אסור, איפה הגבול בין חוקי ללא חוקי. והוא מאמת אותנו עם השאלה הזאת, כי באמת, אני לא יודע להגיד לכם מה התשובה, אני אגיד לכם באמת, אני לא יודע. צר לי, כל מה שקשור, כשזה מגיע לאונס והתעללות כזאת או אחרת, לפעמים אין לי תשובה של האם החוק זה מספיק. בישראל אנחנו בטח יודעים שהחוק לא מחמיר מספיק. זה סרט שלצערי לא איבד גרם אחד של רלוונטיות שלו עד היום. הדבר היחיד שמעיב או ככה מטיל צל חשוך וקודר מעל הארי המזוהם 4 זה הייצוג הלהטאבי שלו. יש פה דמות להטאבית מאוד 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 נוראית. זה לא שאיסטווד אומר שכל הלהט"בים הם כאלה, ממש לא. אבל כשכל הסרט מוצג לנו בעצם ממקום מאוד סובייקטיבי של הארי קלהן, זה קצת גורם לאי נוחות שהדמות הלהט"בית היחידה שהוא מוצא בסרט, ככה היא מאופיינת.
הרגע בתחילת הסרט שבו הארי אומר go ahead make my day בצורה כל כך עייפה ושבורה, וגם ביססנו בתחילת הסרט שאין לו כוח יותר למערכת והוא על גבול השבור נפשית, כל זה בעצם חוזר בחצי השני של הסרט שמתרחש בסן פאולו. כי בעצם כמו שאמרתי, הארי המזוהם 4 הוא סרט שלא מציג טוב מוחלט מול רע מוחלט. בכל סרטי הארי המזוהם, ולרוב בסרטי קלינט איסטווד עד אותה נקודה, הטוב היה טוב, הרע היה רע. לא היו הרבה שאלות, ואם היו הרבה שאלות הן היו מאוד מאוד עדינות. פה יש עיסוק ברור בצד האפור, במה שנמצא בעצם בין החושך לאור, בין הטוב המוחלט לרע המוחלט. הרוצחת היא לא באמת bad guy, אנחנו לחלוטין מבינים למה היא עושה את מה שהיא עושה ואנחנו בעדה. הארי הוא לא באמת good guy, הוא כל הזמן מהלך בין הטיפות, בין הטוב והלא טוב, והמוסרי והלא מוסרי, והחוקי והלא חוקי. הוא גם אומר את זה כמה פעמים בסרט. אפילו ה-bad guys הם לא באמת מוחלטים רעים כמו שאנחנו מצפים, כלומר הרבה מהם הם assholes וברור שמגיע להם עונש כבד, אבל לא ברור אם מגיע להם למות. גם ברמת המיניות של הדמויות של ה-bad guys יש פה הליכה בין הטיפות. מי שמתוארת לנו כלסבית, כדייק, בצורה מאוד מאוד אגרסיבית ולא נעימה לאורך כל הסרט, מתבררת כבייסקשואל, כמישהי שהיא באמצע. ויש איזשהו בחור שמתואר לנו כאיזה קוויר, כאיזה סיסי, כאילו שהכריחו אותו לעשות את הדבר הרע, כי הוא בכלל אולי הוא לא סטרייט, אבל אולי הוא כן, ובכלל הוא מסיים את הסרט כמו האחות של הרוצחת. אז גם הוא לא בדיוק לא פה ולא שם. כולם נמצאים איפשהו בטווח האפור בין ההגדרות הדיכוטומיות של החיים, חוץ ממיק. מיק הוא הרע המוחלט, ומסמלים לנו אותו ככה מהרגע הראשון שאנחנו רואים אותו לאורך כל הסרט. מיק הוא הבאד גיי המוחלט, וכדי לנצח אותו הארי יצטרך לעבור תהליך מאוד מאוד ברור שבו הבאד גייז ישפילו אותו ויביאו אותו לכדי נקודת שבירה, ואז הארי יוכל להופיע מחדש כמלאך הנקמה המוחלט, כמו שדיברתי קודם. זה בעצם התהליך של הארי קלהן בסרט. הוא צריך להחליט איפה הוא רוצה להיות כשהוא מחוץ לאלמנט הברור שלו. כשהוא בסן פרנסיסקו הוא הארי קלהן, אינספקטור הארי קלהן, הוא עושה את העבודה שלו, ימשיכו ליפול עליו, ימשיכו לכעוס עליו, הוא תמיד יהיה השוטר. כשהוא מחוץ לאלמנט שלו, הוא ליטרלי דירטי הארי, הוא הופך להיות bad guy כדי להשליט חוק וצדק. זה מאוד מאוד מעניין, וזה משהו שמהנקודה הזאת בקריירה של איסטווד, הוא יתחיל לשחק איתו הרבה יותר ולדבר עליו הרבה יותר, ושימו לב שכבר כאן בהארי המזוהם 4 אפשר לראות ניצנים של בלתי נסלח, הסרט הגדול ביותר שלו, הסרט שמסכם את הקריירה. בלתי נסלח מהדהד להארי המזוהם 4 בצורה מאוד מאוד ברורה.
יש עוד דבר קטן שמעיב על הארי המזוהם 4, וזה הסיפור האישי והרכילותי שמאחורי היחסים בין קלינט איסטווד לסונדרה לוק, השחקנית שמגלמת את ג'ניפר. הם היו זוג במציאות, ועלו המון סיפורים על זה שאיסטווד התעלל ברגשית וגמר לה את הקריירה. מצד שני, הוא קצת בדה לה את הקריירה, הוא הפך אותה לכוכבת, הוא נתן לה תפקידים ראשיים בסרטים שלו. יש פה המון דיבורים על שליטה גברית, בכוח, בינו לבינה. האמת לא באמת ידועה עד היום. היא לצערנו נפטרה לפני כמה שנים. בספר שלה היא הציגה את הצד שלה לדבר. איסטווד כמעט אף פעם לא מתייחס לזה. זה מעין כתם שחור שמעיב על הפרסונה שלו. וזה לצערי קצת מעיב על הסרט, אבל אם אתם יכולים לשחרר מהדברים האלה, או לבוא ולהגיד כל הדברים האלה נותנים לסרט הזה אפילו עוד איזשהו מטען, זה הופך את הצפייה בהארי המזוהם 4 לאפילו יותר מעניינת וראויה לדיון מבחינתי. מה שבטוח זה שאיסטווד לא מסתיר לרגע מה הוא חושב על אונס ועל אנסים. הדעה שלו בנושא הזה מאוד מאוד ברורה אחרי שרואים את הארי המזוהם 4, ואת האמת כשרואים גם סרטים אחרים שלו, ברור לחלוטין מה הוא חושב שגורלם צריך להיות של אנסים, אבל בתוך העובדה שברור לנו איפה הוא נמצא בצד המוסרי של מה הוא חושב על אונס וכאלה פשעים, הוא מעלה את הדיון של אחלה, ברור לנו שזה לא מוסרי וצריך להעניש את האנשים האלה בכל חומרת החוק, אבל מה עושים כשהחוק לא מצליח לעשות את זה? אז עולה השאלה המוסרית של עד כמה אפשר לקחת את החוק לידיים, ובעיניי זה דיון מרתק, וכל הדיון הזה מקבל תוקף מאוד מאוד ברור ברגע שהסרט מתחיל כמו שהוא מתחיל, עם הנקודה מאוד נמוכה בחיים של הארי קלהן, שבה פשוט he doesn't give a fuck anymore, אין לו כוח יותר, הוא רק רוצה להעביר את היום. זה הופך את הארי המזוהם ארמל באמת ליצירה מאוד מאוד מרתקת. בעיניי זה הארי המזוהם הכי טוב שהיה עד היום, כולל הראשון המכונן, ואני גם חושב שזה אחד מהסרטים הכי טובים של איסטווד אי פעם כבמאי. ושוב אני מפנה אתכם לרנקינג שהפניתי קודם, כי הארי המזוהם 4 נמצא במקום די גבוה בטופ 8 איסטווד שלי של כל הזמנים. ואפילו עוד לא התחלנו לדבר על המוזיקה המטריפה של הארי המזוהם 4, ועל העריכה המגניבה, ועל האקשן המגניב, ועל המצ'ואיזם הבלתי מתנצל של איסטווד, ועל ההומור המטופש, ועל הכלב המצחיק שלו. וואו, איזה סרט נהדר זה. אם לא ראיתם הארי המזוהם 4, אם חשבתם שמספיק לראות רק את הראשון, טעות גדולה. למעשה, יש סרט אחד בסדרת הארי המזוהם שאפשר לוותר עליו, והוא השלישי, שהוא סרט נוראי, באמת נוראי. אבל הראשון נהדר ויש עליו סרטון, השני אחלה סרט ומאוד מעניין ברמה החברתית-פוליטית, הרביעי בעיניי הכי טוב, עכשיו דיברנו עליו, יצירת מופת, והחמישי הוא פשוט גילטי פלז'ר. ושימו לב אגב, בחמישי להופעת האורח של Guns N' Roses, שגם מככבים בפסקול וגם מופיעים בסרט, ולג'ים קרי באחד התפקידים הראשונים שלו, משחק בהארי המזוהם 5, הוא משחק בעצם את אקסל רוז בשם אחר. זה היסטרי, זה הכי הייתי שאפשר, ואפילו ליאם ניסן נמצא בהארי המזוהם 5. אז תראו איזה אחלה סרט זה, אני לא מבין איך לא ראיתם אותו עד היום. תודה רבה שהייתם איתי בסרטון הזה על מכת פתע, הארי המזוהם 4, עוד סרט ברשימת 100 הסרטים הכי טובים בהיסטוריה שלי. אם נהניתם מהתוכן הזה, זה יהיה ממש מדהים אם תלחצו על הלייק ועל הסאבסקרייב, זה רק יעזור לתוכן, זה רק יעזור לפורמט. בואו נדבר בתגובות, אני מת לדעת מה אתם חושבים על איסטווד ועל הארי המזוהם 4, 5, 2, אולי יש פה מישהו שאוהב את 3 באיזושהי סיבה, מה שאתם רוצים, בואו נדבר כאן למטה בתגובות. עד הסרטון הבא, תראו סרטים, תהיו נחמדים, go ahead, make my day.